Binogela mitzvah shel chinuch. Yesh machloket yidua haim ha-mitzvah mutelet al ha'av o al ha-ben. Vitachen sheze machloket ben Rashi l'tosfot beben she'achal kidei svi'a v'uchayav b'mitzvah berkat ha-mazon midrabonon b'tor chinuch. אם הוא יכול להוציא גדול שאכל רק כזית שאינו חייב בברכת המזון אלא מדרבנן. ואם כן במקרה הזה הקטן חייב מדרבנן וגם הגדול חייב מדרבנן, אז נחלקו רשי ותוספות אם הקטן יכול להוציא את הגדול. ייתכן שהיסוד של המחלוקת היא האם המצווה מוטלת על האב או על הבן. אבל לא לזה התכוונתי היום. אני רוצה לדעת, במצוות חינוך שחזל תקנו, בין אם היא חובה לאב, בין אם חובה לבן, לא משנה לי כרגע, האם המצווה היא תולדה כעין האב, או שהמצווה היא מצווה חדשה בפני עצמה? כלומר, אם אני קונה דלת מינים בחג הסוכות, לחנך את הילד שלי הקטן, האם אני חייב לקנות לו אותם מינים כשרים לצורך המצווה בדיוק כמו שהוא היה גדול? אילו היה גדול הוא היה חייב באתרוג כהלכוסו או לולב כהלכתה, אז גם בנוגע למצווה של חינוך דומיו את האב. אב, אני מתכוון תרתי משמש, האב, אילו הוא עצמו היה יוצא ידי חובתו, או מצד שהאב מוליד את הבן, דהיינו המצווה של חינוך היא תולדה של המצווה דאורייתא. אז לכן אם אני אומר שהתולדה היא בעצם צורה אחרת לאב, או במקרה הזה שהחינוך היא צורה אחרת או אופן אחר לקיים את המצווה, חז"ל לא תקנו מצווה חדשה, אז כמובן אותם התנאים שמגבילים את המצווה דאורייתא מגבילים גם את המצווה דרבנן. אבל אם אני אומר שהמצווה של חינוך היא מצווה נפרדת וחדשה בפני עצמה, אז ייתכן שאני לא מוגבל במצווה הזאת של חינוך לפי אותם תנאים ואותם מגבלות שמגבילים את המצווה דאורייתא. אז יש בזה רבנו מנוח. רבנו מנוח היה אחד מהראשונים והוא מפורסם על פירושו על הרמב"ם. אז בהלכות שביתת עשור בפרק ב' הלכה י', הרמב"ם קובע שיש מצווה לחנך את הילד לשעות. אם כן יוצא שבאמצע יום הכיפורים הוא אוכל הילד הזה, וזה על פי המשנה בסוף מסכת יומא בדף פ' ב'. אומר רבינו נוח, הרי אם המצווה של עינוי מחייבת את האב לחנך את בנו, אז לכאורה צריך לחנך את הבן בהכשר המצווה באותה מידה שהוא היה מקיים את המצווה דאורייתא, וכאן הוא מקיים שעות. מדאורייתא אין מושג של שעות, זה רק המצאה של חכמים במסגרת של חינוך. שואל רבנו מנוח, הרי יש לנו כלל שקטן מחנכים אותו במצוות וצריך לעשות בהכשר גמור, כמו המצווה דאורייתא של, של, של גדול. ולכן, למשל הריטב"א במסכת סוכה קובע שאם הוא קונה לבן אתרוג, אז הוא חייב לקנות לבן שלו אתרוג שהוא כשר, ועל ידו יכול האב שהוא גדול לצאת ידי חובה, אז גם על הבן. אם כן, שואל רבנו מנוח בפירושו על הרמב״ם, איך ייתכן שמחנכים את הילד לשעות ביום הכיפורים? הרי זה לא המצווה דאורייתא, אין כאן הכשר כפי שהתורה קבעה את התנאי של ויניתא, באמצע יום הוא אוכל ושותה. אומר רבנו מנוח חידוש עצום, ויש לי פה העתק של אנציקלופדיה תלמודית, הוא עושה מזה עסק שלם, שיש לפי המינוח של tray מצוות חינוך נינהו. יש שתי מצוות שונות של מצוות חינוך.
אנחנו מדברים על 600 שנה לפני הרב סולובייצ'יק, לפני הרב חיים.
כן.
צבאי דינים.
זהו, זה מה שאני טוען כל הזמן, שרב חיים לקח את זה מהראשונים. רב חיים לא חידש את זה, הוא הפך את זה למין מדע, ממדל רעין. דהיינו, כמו שאני יכול לאכול עם הידיים, אבל אני גם יכול לאכול באופן קצת יותר סופיסטי, משוכלל, עם סכום. זה מה שרב חיים עשה, אבל הכל מבוסס על ראשונים. מי שיבוא ויאמר שרב חיים חידש דרך לימוד של, שלא ראו ולא שומעו לפני כן, אז לדעתי הוא טועה טעות גמורה. רב חיים הפך את זה לשיטה, וזה לא סתם פה ושם אתה רואה משהו בראשונים, אלא על כל פנים, מה עם שני אופנים של מצוות חינוך? אז הוא כותב ככה: מצד אחד חובה מוטלת על כל אדם ללמד ולהרגיל את בניו ללכת בדרך היושר, ואף שאינו מקיים את המצווה בשלמותה, משום שנאמר חנוך לנער על פי דרכו. שנית, חיוב מדרבנן שיעשה את המצווה כתיקונה וכמשפטה בשלמות. אז אם אנחנו שואלים את החקירה שלנו, האם חכמים חידשו דין או מצווה, במקרה זה חובה בפני עצמו, או שבעצם היא דוגמת החובה העיקרית, האב, דהיינו, הכשר המצווה דאורייתא, אז יוצא לפי רבנו מנוח, על פי הסוגיה בסוף יומא, שיש כאן שתי מצוות של חינוך. יש חובה כללית להגיל את הילד בקדושה, במצוות, אפילו בצורה כזאת, באופן כזה שהוא לא יקיים את המצווה, אפילו אם נאמר לפי אותם ראשונים שהמצווה מוטלת על הקטן עצמו, אבל בכל זאת יש עניין להרגילו במצוות, וזה גם כן נכלל במצוות חינוך המוטלת על האב לחנך את בנו. בנוסף לכך, חכמים תקנו שהאב חייב לחנך את בנו הכשר בשלמות המצווה, ואז אני אומר שבעצם מה שהילד עושה בקטנותו הוא רק צורה אחרת או אופן אחר לקיים את המצווה דאורייתא. אני לא מתכוון לומר שהוא מקיים מצווה דאורייתא, הוא לא בר מצווה, אינו בר פטור, הוא בר פטורו, אבל אני אומר שהגדר של חינוך ללמד אותו בשלמות הוא גדר של המצווה דאורייתא. אז יש על זה עריכות דברים פה לגבי עינוי ביום הכיפור. עכשיו,
אז איך הוא יכול לצאת בבית
המזון? אך ורק הוא קיים את המצווה בשלמותה, במקרה הזה הוא קיים את המצווה דאורייתא בשלמותה, משום שהוא אכל כבהמה, והוא גם בירך את כל הברכות. האב אכל רק כזית, אז הוא חייב מדרבנן, אז יש להם אותו חיוב. אבל כמובן זה רק בתנאי, כמו שדניאל מדגיש, אם הוא מקיים את המצווה בשלמות הקטן הזה, אז ניתן לו משהו, הוא חייב מדרבנן, ובמציאות הזאת הגדול חייב מדרבנן, אז יבוא הקטן לפי השיטה הזאת ויוציא את הגדול. אלא אם כן אני אומר שהקטן הוא לא בר חיוב אפילו מדרבנן, וכל החיוב מוטל עליו. וזה מחלוקת רש"י ותוספות, לא התכוונתי להיכנס למחלוקת הזאת, שהיא מחלוקת אחרת. אוקיי.
מה אנחנו משווים לגבי אתרוג? למה באמת שלא יקיים את המצווה בחינוך בשלמותה כמו גדול?
לא, אם אין לו, אני רק אומר, במידה ואין לו, או למשל קטן שזה יסכן את חייו בגיל 10 או 11, היום כולם בעלי גאווה, ילדים בני 8 כבר צמים את כל היום, אבל אני אומר, לפי דין המשנה, אז אני לא יכול לסכן, לבקש מהקטן, לדרוש ממנו שהוא יצום כל היום. וגם בנוגע לאתרוג, אם יש לי אתרוג כשר, אז ודאי שאני מחויב, מחמת הדין של שלמות המצווה, לחנך אותו מהמצווה הזאת. אבל במידה ואין לי, במידה ואני מוגבל, או במידה, וכאן אני שוב פעם, עוד נושא בנוגע לחינוך, מה יהיה במצווה שאפילו כשהוא יגדיל הוא לא יהיה מחויב בה? למשל, האם יש עניין לחנך את הבן במצוות נזירות? למשל, אין חובה לאדם לקבל עצמו נזירות, אז גם מצווה הזאת, אין לי פה את כל המקורות של לחנך את הבן בנזירות, זה גם כן מסווג תחת מה שאני קורא חינוך בתור חוב חדש ודין חדש שחכמים חידשו אותו. לא מדין האב, לא מדין תולדה כדי להגיע לאב. עכשיו יש לנו סוגיה לגבי נר חנוכה. הזכרנו אותה אתמול, אבל עכשיו יש לי את המקורות. חצר, הגמרא קובעת במסכת שבת בדף חוף ג', חצר שיש לה שתי פתחים, אז מדלי בשתי מוחות, צריכה שתי נרות נר לכל פתח משום חשד. משום חשד, יבוא מישהו מצד מהרוח הזאת, לא רואה פה נר חנוכה, הוא לא מעלה על דתו שהיהודי הזה, החבר הזה, הדליק מצד שני, ולכן הוא חושד בו. אוקיי, אז באנציקלופדיה התלמודית מצאתי פה בערך נר חנוכה. קודם כל חיפשתי בערך חשד והוא שלח אותי לנר חנוכה, וברוך השם מצאתי בנר חנוכה. הוא כותב כך: כשמדליק בשני הפתחים, כתבו ראשונים, הוא מביא פה למטה בהערה מאירי ורן בשבת חוף ג', שאינו מברך אלא על פתח אחד, והיינו בפתח הראשון. כיוון שאינו מדליק בפתח השני אלא משום חשודו ולא משום מצווה, ולכן אין לברך עליה. אז יוצא ככה, לפי השיטה הזאת, הרן והמאירי, כשהוא מדליק בפתח השני הוא לא מברך, אין ברכה, הוא עושה פעולה של משום חשודו, בוא נקרא לזה הימנעות מעבירה, כי אסור להכשיל מישהו מדין לפני עיוור שהוא חושד בו, כי החושד בקשרים זה גם כן עבירה. על כל פנים זה מה שכתוב פה. עכשיו בהמשך הוא מביא כאן חכמי אשכנז. מי זה חכמי אשכנז? אורחס חיים וקולבו ולבוש. רק שני אחד לפני שאני מתבלבר, אז מה הם סוברים? הם סוברים ככה: כשהוא מדליק בפתח השני, כיוון ששני הפתחים מצווה אחת הם, אינו צריך לברך ברכה אחרת. הוא מברך על אחד, הוא פותר את חברו
כמו מזוזה.
יפה. או כמו שחיטה, כן, בכל הדוגמאות האלו. ואף על גב, כאן הוא מביא בהערה למטה, פרי חודש, אומר פרי חודש, אף על גב שגם הרוח האחר צריכה ברכה, מכל מקום, כיוון שהוא בירך על פתח אחד, פתר את עצמו מפתח שני. אבל אם הוא הפסיק בין הנר הראשון והנר השני, ואם כן הברכה לא עלתה לו, למשל, איזה דוגמה נתת? אני רציתי לדבר על שחיטה, אבל אתה נתת
מזוזה.
מה יהיה למשל אם הוא בירך על המזוזה ואחר כך הוא הפסיק? עכשיו, מה נחשב להפסק? זה כאן סוגיה במסכת החולין גדולה מאוד, דיבור והפסק, הליכה והפסק, מה נידון כהפסק? אבל על כל פנים זה לא נוגע לענייננו. אם הוא הפסק בין שחיטה ראשונה או בין מזוזה ראשונה לשנייה, הוא חייב לברך עוד פעם. אומר פרי חודש שמה שהראשונים אומרים שדי בברכה אחת על שתי הפתחים, זה משום שהוא לא הפסק ביניהם. מה שאין? מה? באותו דבר בבדיקת חמץ, למשל אם הוא צריך ללכת לסוף העיר כי יש לו אוצר שם או יש לו עוד בית שם, אז הוא חייב לברך פעם נוספת. אותו הדבר לגבי נר, אם למשל פתאום נודע לו שיש לו עוד פתח והוא הפסיק בינתיים שעות, הוא חייב לברך על הפתח השני. אז ואילו לפי הדעה הראשונה שהזכרנו, אינו מברך על הפתח השני, די אינו אלא משום חשודו. כך לשון המאירי בשבת אף חוף ג'. אז ייתכן, רבו יסע, יש גם מחלוקת יסודית, איך נבין את הדין הזה של חשודו? האם הדין של חשודו הוא חובת מצווה מדרבונון, או הוא רק מדין חשודו? כלומר, אם אני אומר שחכמים חידשו פה נר חנוכה מדין חשודו, אז יוצא שיש כאן, יש כאן בעצם עוד דוגמה של המצווה שחכמים תקנו אותה בנר חנוכה. כלומר, המצווה מתחייבת לא על ידי הבית בשלמותו, אלא כל פתח, again, לפי כל הנתונים והמגבלות, כל פתח מחייב בנר חנוכה. אז בעצם אותה מצווה של נר חנוכה. הפעולה השנייה היא פעולת הדלקת נר חנוכה, והיא מחייבת אותי בברכה לשיטת הפרי חדש. אלא מאי, אני יכול לפתור את שניהם בברכה אחת. אבל עקרונית, גם השני הוא נר חנוכה. אם כן, יוצא לפי הפרי חדש שחשודו זה רק טעם התקנה, סיבת התקנה, אבל גדר התקנה הוא מצוות נר חנוכה, כהלכתה. למשל, אין לנו רשות להשתמש בהם, או הברכה שהזכרנו, או קובסון זוקוק לו או לא זוקוק, כל הדינים של חנוכה קיימים לגבי שתי הפתחים, כי כל פתח נחשב לבית לגבי נר חנוכה. מה הסיבה שחזל קבעו ששני הפתחים, משום שמישהו עובר מזה לא רואה, אז יש כאן חיסרון בפרסום הנס, בוא נגיד, אז אותו פתח שני מחייב אותו בפרסומי ניסו, ויש כאן מצווה של נר חנוכה. מה שאין כן הליבה דמאירי, זה לא דין נר חנוכה, אלא דין של חשד, בוא נקרא לזה חידוש שחכמים חידשו אותו עם גדר בפני עצמו, והגדר הזה הוא רק מייסה דלוקו, ובלי כל, בלי כל הדרישות של ההלכה, למשל ברוכו, ואפילו אם יפסיק בהליכתו וכו' וכו' מפתח זה לפתח שני, לא יברך. יפה. אבל כאן מה שכן מצאתי באנציקלופדיה לגבי חשד הוא דיון יפה מאוד. מה ההלכה לגבי בשר עוף בחלב? אנחנו פוסקים שבשר עוף בחלב כרב יוסי הגלילי הוא רק דרבנן. אז הוא שואל, מה הדין בחלב שקדים? חלב שקדים, ויש עוד דוגמאות שכאלו, במיוחד היום בעולם המודרני, מאוד דומה לחלב. אז חכמים תקנו שאם הוא אוכל בשר עם חלב שקדים, אז הוא חייב להימנע מחשד, ממרס עין. מה הדין לגבי בשר בחלב עוף, סליחה, בשר עוף בחלב? יש אחרונים שכתבו שבחי גבנה לא חוששו למרת עין, ואף על גב שרואים סוברים שהוא אוכל בשר עוף בחלב, כי הם לא יודעים שהחלב, לא מבחינים שהחלב הזה הוא חלב שקדים, שהוא פרווה. מכל מקום, אין כאן אלא איסור דרבנן. כלומר, אפילו אם הם יחשדו בו, אז מה, על מה הם חושדים בו? על בשר, בשר עוף בחלב, בשר עוף בחלב הוא מותר מן התורה. ורבים חולקים וסוברים שאף באיסור דרבנן של בשר עוף בחלב, חוששו למרס עין, וכן לכן כל הדינים של חלב שקדים קיימים.
יש פה ראה גם מנר חנוכה,
חשד
שנר חנוכה, שזה גם חשד
לדרבנן. נגיע לנר חנוכה, וקודם כל, אולי מכוח המחלוקת הזאת, נגיע לחקירה יסודית בגדר של בשר עוף בחלב. מה קבעו חז"ל כשהם אסרו בשר עוף בחלב? הם קבעו את זה כאיסור בשר בחלב, מדרבנן אמנם, או שזה איסור בפני עצמו? עכשיו, איך אני מעיז פנים לומר שאולי בשר עוף בחלב הוא לא בעצם איסור? כמו שראינו, לא הייתם אתמול, דיברנו בשם הבריסקי רוב, שיש הבדל בין חמץ בשעה שישית, לבין חמץ שהוא אסור מדרבנן, לבין חמץ בשעה חמישית. שבשעה שישית יש כאן שם איסור חמץ בגוף החפץ, ולכן המקדיש איש משה שאול סומר לו, בחמץ דרבנן, לא חוששים לקידושה, ואילו בשעה חמישית, אז הדין הוא שהחמץ הוא רק אסור משום גזירה משום יום המעונן, אבל לא חפצה די איסורה ושם איסור חמיס, לכן הקידושין חלים בשעה חמישית, לכן אין איסור הנא, תולן ולא שרפן את התרומה, תרומת חמץ, וגם לחמי תודה, ודיברנו על זה אריכות. היום אני רוצה לשתף אתכם במשהו פנטסטי, אני מאוד מאוד נהניתי מהדבר הזה. באיסורים דרבנן, האם אני מגדיר אותם כחפצה דאיסורה, עם כל הדינים של האיסור דאורייתא, כדוגמת חומץ בשש עשרה למעלה, או שבאיסורים דרבנן אני אומר שזה רק בגדר גזירה, ולא איסור כמו הדאורייתא. חכמים חידשו איסור, אבל האיסור הזה הוא לא האיסור דאורייתא, אפילו מדרבנן, אלא גזירה בלבד. אז מצאתי משהו יפהפייה, שלעולם לא ידעתי מזה. הסוגיה במסכת פסחים, בדף חופי המדבט בשם רבין הקובעת, שמותר להשתמש באורלו, אם הוא משתמש באורלו שלא כדרכו לשם ריפוי, ורבינו שייף לברטי בגוקרי די אורלו. למה? כי איסור דאורייתא אין כאן משום שהוא כשלא כדרך הענתן. אז יש כמה איסורים שהתורה אסרה אותם אפילו שלא כדרך הענתן, אבל פה מדובר באורלה, ואורלה אסור דווקא כדרך הענתן, כלומר הוא משתמש בזה כדרך שאנשים משתמשים בו. פה הוא עשה מריחה על הגוף עם האורלה, וזה נקרא שלא כדרך הנתן, והגמרא מתירה מדין חולה שאין בו סכנה. כמובן, חולה שיש בו סכנה זה מותר, הכל מותר, אבל פה מדובר בחולה שאין בו סכנה. אז הר"ן במסכת פסחים אומר ככה: וראיתי מי שכתב דמיהושה מעינון דמתרפין בכל איסורי הנועה של דברי. הרי אורלה שלא כדרך הנתם הוא סך הכל איסור דרבנן, ובכל זאת היטיבו משום חולה שאין בו סכנה. אז אומר הר"ן, הוא מצטט אחד מהראשונים, שהוא היה בדעה שכל איסור דרבנן מותר במקום חולי, כגון חומץ שעובר עליו בפסח. אוקיי, לא ניכנס לגדר של חומץ שעובר בפסח, אבל כל חומץ שעובר בפסח הוא מבין שהוא איסור דרבנן, ובכל זאת מותר משום חולי. אומר הר"ן, ואני אומר שאין מתרפים אף באיסורי הנועה של דבריהם אם הוא עובר כדרך הנתן. אלא מה? הוא אומר, יש לחלק בין איסור דרבנן וכל דתיקון רבנן כאין דאורייתא תיקון, והם אסורים אפילו במקום חולה שאין בו סכנה, מה שאין כן באיסור הנא דאורייתא שלא כדרך הנאתם, הביא רק גזירה ולא איסור דרבנן. עכשיו רבו ישראל, בלי לומדס, אני לא מתחיל להבין מה כתוב פה ברן. כי מה אתה אומר לי שזה לא איסור דרבנן אלא גזירה? הרי כל איסור דרבנן הם גזירה. אתה אומר דבר והיפוכו, המשנה קובעת אסור סייג לתורה. אז חכמים בחוכמתם הם קובעים את הגזירה. אבל כאן הוא מחלק באופן יסודי בין חומץ דרבנן לבין שלא כדרך הנתן. הוא אומר שלא כדרך הנתן זה צורה אחרת, צורה שונה של פעולת העבירה שהתורה לא אסרה אותה, לחכמים אסרו אותו משום גזירה. כי אם תתיר לו לעשות את זה שלא כדרך הנתן, למחר הוא יעשה את זה כדרך הנתן, מה שאין כן. וזאת כתוב בסוגיה מפורש בפסוח דף חופי, מותרת בחולי במקום חולי שאין בסוכה, מה שאין כן. אומר הר"ן, בנוגע לאיסור דרבנן, לא גזירה דרבנן, אלא איסור דרבנן, כגון חומץ שעובר עליו בפסח, הוא מביא עוד כמה דוגמאות, כלי הקרן בחוץ לארץ וכו', זה נקרא איסור דרבנן. וכשחז"ל אסרו משהו מדין איסור דרבנן, נתנו את אותו שם של האיסור דאורייתא. אז אם כן, חומץ דרבנן יש לו שם חומץ, בדיוק כמו חומץ דאורייתא, ולא נתיר אכילת חמץ אפילו במקום חולי. וכן כלי הקרן בחוץ לארץ וכל מיני דוגמאות כאלו מה שאין כן הוא אומר אם אני עושה את הפעולה שלא כדרכו שלא כדרך הנועסם זה רק גזירה דרבונן אין כאן אפילו שם איסור אורלו מדרבונן אפילו מדרבונן זה לא נחשב אורלו אז במילא חשבתי אולי על פי זה אפשר לחקור מהו הגדר של בוסר אוף בחולף האם בוסר אוף בחולף הוא איסר דרבונן דהיינו מדרבונן הוא בוסר בחולף או שהוא רק גזירה דרבונן ואין לו שם בוסר בחולף זה איסור חדש בפני עצמו שחכמים חידשו אותו ואולי נפקא מינה א' לגבי הנושא של חשודו האם אני חייב להשאיר את את הפקלה שם, את החבילה של החולף שקדים על השולחן בשעה שאני אוכל צ'יקן, אני אוכל עוף או דילמה, בוסר עוף בחולף זה רק המצאה חדשה אם זה איסור בוסר בחולף מדרבנן אז מסתבר לומר שכל הדינים של חשוד קיימים גם לגבי בוסר עוף בחולף משום שמדרבנן הוא בוסר בחולף אבל אם אני אומר שבוסר עוף בחולף הוא רק חידוש שחכמים חידשו ויש לו שם איסור חדש והוא לא בוסר בחולף אז אם כן אין פה איסור חשוד ואולי יש נפקא מינה גדולה לגבי חול שאין בו סכנה האם מותר להכיל לחול שאין בו סכנה בוסר עוף בחולף אולי יש עוד נפקא מינה נוספת מהי הדין של החכות למשל בנוגע להעלאה על השולחן המשנה קובעת בחולין בדף לא זוכר איפה צריכת שם שאסור לשני אנשים לאכול ביחד זה בשר וזה חלב אלא אם כן הם עושים למה? כי יש איסור הלוס בוסר בחולף בשולחן אחד מה היה הדין בבוסר עוף בחולף אם אני אומר שבוסר עוף בחולף הוא עושה מדרבנן בתור איסור בוסר בחולף אז כל הדינים של הלו וכל האיסורים של בוסר בחולף על שולחן אחד קיימים ונוהגים אפילו בבוסר עוף בחולף מה שאין כי אם אני אומר שזה רק גזירה אז מה תגיד לי בואו נגזור עוד גזירה שאם הוא יעלה על השולחן בוסר עוף וחולף באותו שולחן לא חולף שקד אני מתכוון חלב פרה אז יבוא לאכול את זה אז מה אכפת לי אפילו אם הוא יאכל את זה הוא לא עובר על איסור בוסר בחולף כי רבנן לא חידשו פה לא קבעו פה איסור בוסר בחולף ואולי כן אוקיי, אז עד כאן בנושא הזה. אז רק שנייה אחת, כן, רק דיברנו על מה? על מה דיברנו? דיברנו על נר חנוכה בשני פתחים משום חשוד. דיברנו על בוסר עוף בחולב. דיברנו על ההבדל בין שלא כדרך הנתן לשאר איסורים דרבנן. מה עוד? זה הכל? רק שנייה אחת. ודיברנו על מצווה של חינוך אולי במצווה של חינוך יש כאן שני גדרים יש כאן גדר של המצווה דאורייתא דהיינו שהוא יעשה את המצווה בשלמות ובהכשר ויש כאן עוד דין של חינוך שחכמים חידשו וזה גדר חדש בפני עצמו כגון תולדה שמחייבת במקום אב על ליב דרבי אליעזר או לפי הרשב"א שצריך להתראות בתולדה בשם התולדה וגם לפי רבינו אברהם בן הרמב״ם שלמרות שבדישה באב אין דישה אלא בגדולי קרקע אבל בתולדה דהיינו חולב שהוא חייב משום מפרק שהוא תולדה של דש אפילו בבהמה שהיא איננה גדולי קרקע כי התולדה זה איסור בפני עצמו וזה מה שאנחנו אומרים שחכמים ייתכן שחכמים קבעו בשלום כדרך הנאוסון או בחומץ בחשה חמישית או בחינוך קוטון או בכל מיני דברים כמו בוסר עוף בחולב חידשו פה תולדה שיש לו שם בפני עצמו ואיסור חודש כן עכשיו שאני יכול להתרכז קצת בדברים הקטושים שלך
מה שדיברנו על גזירה יש איזה הפנייה הזאת לכיוון של גזירה נאמרה קצת בחשש כי ברגע שזה גזירה ואנחנו עוסקים ברבנן אז תמיד יש גזירה וגזירה לגזירה לא גזרינה אז תמיד הם הסבו את זה איכשהו לכיוון של איסור דרבנה, כדי שאם נאמר גזרה לאיסור
זה מה שאני אומר. אז הנפקא מינה תהיה בבשר עוף בחלב, אם אני אומר גזר לגזר ולכן מותר לעלות בשר עוף בחלב על שולחן אחד, או אני אומר שחכמים קבעו כאן איסור של בשר בחלב, ויש בזה מחלוקת גדולה האם הדין של הלא נוגע גם לבשר עוף בחלב. יש כאן מחלוקת אם הדין של חשודו נוגע לבשר עוף בחלב, ונדמה לי שזה הכל תלוי ביסוד הזה. ונפקא מינה עצומה לפי הר"ן בפסוחים לגבי חולה שאין בו סכנה, האם מותר להכיל חולה שאין בו סכנה בשר עוף בחלב, וזה פלוג ונדמה לי של חשודו, כי או של הלא על השולחן. כל, יש לי שלוש נפקמינות בינתיים, אבל נדמה לי שיש עוד הרבה נפקמינות. האם בשר עוף בחלב חכמים גזרו עליהם בתור גזירה, או שהם העלו את דרגתו לאיסור חפטה של בשר בחלב? יש נפקמינות לגבי חולה שאין בו סכנה, עליו דרן בפסוחים. יש נפקמינות לגבי חשודו, אם הוא אוכל חולב שקל, ויש נפקמינות לגבי הלא על השולחן. כל אלו הם תלויים בשאלה הזאת, מה חכמים קבעו פה בבשר עוף בחלב.
כי באמת יוצא שברבנן עצמם הגדירו את דבריהם, הרי זה לא אותו רבנן, זה לא קבוצת חכמים,
מבחינה היסטורית אתה מתכוון,
כן, מבחינה היסטורית יש את הדרגה שתקנו את דבריהם כן דאורייתא, יש את הדרגה של גזירות, יש בכלל דרגה של תקנות,
כן, בכל מקרה יש לדון בפני עצמו מה מניע את החכמים לעשות, להחליט ככה או מה להחליט ככה. אז על זה אנחנו חוקרים, אבל זה כפי שאתה מכיר אותי, כי לא מזמן שמעת אותי כמה פעמים, אני לא תמיד בודק את הדברים עד למשנה ברורה ולילקוט יוסף. זה לא, קודם כל אין לי זמן לזה פשוט, כי אני גם אעביר עוד כמה שיעורים פה, ושנית זה לא כל כך מעניין אותי, סליחה, זה אפיקורסוס, למה זה לא מעניין אותי? זה לא מעניין אותי בהקשר הזה, כלומר השיעור שלנו היומי בשעה 9 אינו קשור עם הלוך למעשה, ולכן כדאי מאוד לבדוק את כל שלושת הנפקמינות בפוסקים ולראות איך הם אחרים. ואינטואיטיבית אני מנחש שלא תוכל להגיע לשום מסקנה, כי לעולם תמצא מחלוקת בדבר הזה.
מחמירים במצא כזה,
אני הייתי אומר שסופק דרבונן להוקל, כי פה מדובר באיסור דרבונן, אז באיסור דרבונן יש להוקל. אבל רבותיי, מה שאני רוצה לעשות עכשיו ברשותכם זה לדבר על הנושא של שבת. יש לנו שבותים בשבת, מה הגדר של שבות בשבת? האם הוא איסור מלאכה מדרבנן, או האם הוא רק גזירה דרבנן? ואתמול אמרתי נפקא מינה עליו דרבי עקיבא איגר, וברך השם שכיוונתי לדעת אחד מהרבנים הגדולים שלי, רב הרשל שכטר שליטא, ופתחתי את הספר שלו ארץ הצבי, ויש לו מאמר על שבת, ובסוף המאמר הזה על שבת, שהוא מאמר די ארוך ומסובך, אבל נראה, בעזרת השם נראה חלקים, הוא כותב כך: אין חידוש רב עקיבא איגר, אני לא ידעתי איפה למצוא את רב עקיבא איגר, יורד סימן ב', שדן בארוחה מה הדין במחלל שבת בפרהסיה בדרבנן. כלומר את הדאורייתא הוא שומר, או שעובר בצינו, אני יודע, אבל בפרהסיה הוא אינו עובר אלא על איסורי שבות דרבנן. האם דינו כעקום או אין דינו כעקום? כי הדין של מומר לחיל שבס פרהסי הוא דינו כעקום, לא אוכלים משחיתתו ולא פסול עדות. מעיקר הדין, אני לא נכנס לשאלה המעשית של תינוק שנשבע היום בזמננו, אבל מעיקר הדין אי אפשר לצרף אותו למניין ולקרוא אותו לתורה, זה דין של מחל שבס בפרהסי. מה הדין אם הוא מחלל שבת בפרהסי בשבודים ביסורים דרבנן? ורבי קיבייגר מסתפק בזה, אומר רב שכטר, וזה מה שאני אמרתי אתמול בלי לדעת, יש לחלק בין גזירות דרבנן לבין מלאכות דרבנן. לפעמים השבות קובעת מלאכה דרבנן, ולחמים רק גזירה דרבנן. ונפקא מינה ליה, אם הוא מומר ויש לו דין של עקום, אם הוא עובר על מלאכת רבנן אז מרבנן הוא כעקום, אם הוא עובר רק על גזירה דרבנן אז אין לו דין של עקום של מומר. הוא לא מפתח את הרעיון הזה. אמנם עכשיו כרגע ראיתי שיש לו הערה למטה, טוב, אולי בהמשך נראה את הערה, לא הספקתי לראות הערה. אבל מאיפה רב שכטר לוקח את החלוקה הזאת בין מלאכות רבנן לבין גזירות רבנן? אז זה הוא מבין בתחילת המאמר לגבי חולה שאין בו סכנה. האם מותר לעבור על עבירות רבנן של שבת לצורך חולה שאין בו סכנה? אז בפתיחת המאמר הוא מביא שתי סוגיות, וגם השולחן אורך, אתה תשמח זה, כי פה נגיע באמת להלוך למעשה, הסוגיה בערבין והסוגיה בשבת, והוא קובע שבארבע איסורים של שבת מותר משום חולה שאין בו סכן. א', יש מה שנקרא משמיע קול, צריך לדעת מה הגדר פה, אם זה עובד דחול, אינני יודע. יש אמירו לנוכרי שהוא שבות והתירו אותו לפי לצורך חולה שאין בו סכנה. עין שולחן אורך אורחיים סימן שין חוף חט סיף למד זין. רפואה בשבת מותרת לחולה שאין בו סכנה, לקחת תרופות שהוא גזיר משום שחיקס סממונים כפי שאתם יודעים, ואיסור מוקצו הותר במקום חולה שאין בו סכנה, עין מוגן אברום שין חוף חצף תתפוף. אז ארבע איסורים דרבנן התירו אותם חכמים לצורך חולה שאין בו סכנה. ועין מוגן אברום ריש סימן שין למד חטא, המוגן אברום חוקר האם ההתירים הללו במקום חולה נאמרו אפילו שלא במקום חולה, במקום מצווה. יש לפעמים שחכמים התירו במקום מצווה, אז הוא דן לגבי משמיע קול במקום מצווה, ואומר קל וחומר, אם חז"ל, כך כתוב במגן אברהם, אם חז"ל התירו השמועס קול בשבת לצורך חולה שאין בו סכנה, כל שכן שהם התירו במקום מצווה, ותאמרו האחרונים על הקל וחומר הזה. הלא מצינו באמירו לי עקום דמותר במקום חולה שאין בו סכנה, ואילו במקום מצווה לא התירו אמיר לנוכרי. יש מה שכה שבות לשבות, לא ניכנס לזה, שאם הנוכרי לא עובר על מלאכה אלא על שבות, אז התירו אמירו לשבות במקום אמירו לי עקום בשבות רבנן, בעשיית שבות רבנן במקום מצווה. זה נוגע לנושא של בית כנסת, אם הציבור אינו יכול לסבול את החום ולא אפילו את הזה, את המיזוג, האם מותר להגיד לנוכרי, אבל הוא יעשה את זה בצורה כזאת שזה רק שבות, לא ניכנס לזה, אבל בכל אופן. אבל למעשה, חוץ מהיוצא דופן הזה של שבות לשבות, אם זה רק אך ורק אמיר לנוכרי בלבד, לא התירו לצורך מצווה, אף על פי שהסוגיה קובעת שהיא מותרת לצורך חולה שיש בו סכנה. ביסוד החילוק הזה בין חולה שאין בו סכנה לבין במקום מצווה, ומנולי למוגן אברהם להשוות את שניהם ולהתיר במקום מצווה, אומר שבלכות שבת יש גימול חילוקי איסורים, שלושה סוגים, הסיווג הוא משולש כאוזני הומה. יש מלאכה דאורייתא, יש מלאכה דרבנן, ויש גזירות דרבנן. ונראה דהודם עתירן אמיר לנוכרי ומשמיע קול לצורך חולה שאין בו סכנה, היינו תימו דכל הגזירות התירו חכמים במקום חולה. אז יש כאן יסוד חשוב, שאם ראיתם בסוגיה ובפוסקים שהתירו איסור דרבנן בשבת משום חולה, אז תדע לך, תלמד מכך שהוא לא איסור דרבנן בתורס מלאכה, אלא איסור בתורס גזירה. אז אני שואל אתכם שאלה כזאת, עליבד החידוש היסוד הזה, אם אדם עובר על איסור מוקצה בפרהסיה, האם לפי רבי קיבאגר יש לו דין מומר ויעקום מדרבנן? מה התשובה? לא, כי מוקצה מותר לצורך חולה שאין בו סכנה. מה אני לומד מזה? שהוא רק גזירה ולא מלאכה. ומתי רבי קיבאגר אומר שאם עובר על מלאכה דאורייתא בפרהסיה הוא נעשה מומר מדרבנן? זה רק במלאכה דרבנן, אבל כאן במוקצה אין לי פה מלאכה דרבנן אלא גזירה דרבנן. אני יודע שדניאל חושב על שיטת רש"י, אבל לא ניכנס לשיטת רש"י. אבל לפי כל הראשונים שהבינו שמוקצה רק גזירה דרבנן, למשל הגמרא בבית אומר אותו מוקצה צורך טלטול והוצאננו, שאם הוא יטלטל את המוקצה אז הוא יבוא לעשות מלאכה וכו' וכו', אם זה גזירה דרבנן אז היא מותרת בכל שאין בו סכנה, והוא הדין שלא יהיה לו דין וסטטוס של מומר. Oh. אבל לפי זה אולי אפשר לתרץ את קושת התוספות במסכת שבת עין גימל עמד בית. תוספות חולקים על רש"י, רש"י סובר שחולב חליבה בשבת אסורה דאורייתא מדין דישא, וזה אליבא דרבנן שרבנן חולקים על רבי יהודה. רבי יהודה סובר שיש דישה שלא בגדולי קרקע, רבנן סובים אין דישה אלא בגדולי קרקע, בהם עליו גדולי קרקע. אומר תוספות שלכן חולב הוא רק איסור דרבנן. אם כן מקשה תוספות, אם חולב הוא איסור דרבנן, אז מדוע הגמרא אומרת במסכת כתובות בדף סמך, גונח יונק חולב בשבת, מותר להם לנוק את הבן, איך אומרים להניק את הבן, סליחה, להניק את הבן בשבת. למה? משום שאין כאן חליבה כדרכו. זה לא נחשב, יניקה אינה נחשבת לחליבה כדרק. שואל תוספות, הרי למה הגמרא מתירה רק משום שזה קטינו, שזה מפרק או דש כלאחר יד, ולכן גונך יונק וכולי, מה שאין כן אם זה היה כדרכו ולא ממש חליבה ממש כדרכו, לא היו מתירים לצורך התינוק. הרי גם חליבה כדרכו, כיוון שזה לא בגדול בהמה לאו גדולי קרקע, אינה אלא איסור דרבנן. ואם כן, אם זה לא נעשה אלא מדרבנן, אז יש להתיר לצורך התינוק אפילו כדרכו. הלוך למעשה, אני שואל אתכם שאלה כזאת, יש לי תינוק בבית, אין חלב ואין אמא ולא כלום, אני צריך לחלוב את הבהמה שלי בשבת כדי להבריא את התינוק, לצורך בריאות התינוק, מותר או אסור? מקשה תוספות, צריך להיות מותר. למה? כי ראינו שבאיסור דרבנן, כגון אמיר לנוכרי, רפואה, ומשבוס קול, ואיסור מוקצה, כולם מותרים לצורך חולה שאין בו סכנה. אז יש לתינוק הזה דין, ומעמד של חולה שאין בו סכנה, יש להתיר אפילו חליבה כדרכו, שהוא רק איסור דרבנן ובהמה, שאין על גדולי קרקע. מתרץ רב שכטר, תירוץ יפה. מה שאין דישא אלא בגדולי קרקע, זה לא נוגע לגוף המלאכה. כלומר, גוף המלאכה ופעולתה נעשית אפילו שלא בגדולי קרקע. המפרק, שהוא מפרק כאן על ידי חליבה, ולא ניכנס לכל התסבוכת הזאת, איך חולב זה מפרק, אבל כל פנים, המפרק הזה הוא ממש מפרק. אלא מה? יש הלכה, יש מגבלה מסוימת של גדולי קרקע. אז אם כן אומר רב שכטר שהדין של חולב הוא מלאכה דרבנן, ומתי התירו במקום צער במקום חולי? דווקא בגזירוס דרבנן, כדוגמת ארבע המקרים שהבאנו בשתי הסוגיות בערבין ובשבת, מה שאין כן במלאכה דרבנן, לעולם לא התירו מלאכה דרבנן לצורך חולה שאין בו סכון במקום צער. וחולב אפילו בבהמה שאיננה גדולי קרקע יש לה גדר של מלאכה דרבנן. ופילי פלום, יש לו ראיה מצוינת, כי הגמרא קובעת שעליב את רב שמעון שמלאכה שנצריכה לגופה מותרת מן התורה, אלא חכמים אסרו אותה. אז הוא אומר אין היתר מלאכה שנצריכה לגופה עליב את רב שמעון במקום חולי. נשאל אותה שאלה, מדוע? הרי כיוון שראינו בשתי סוגיות שהתירו דרבנן משום חול שיש בו סכנה, שאין בו סכנה בשבת, אז למה לא נתיר מלאכה שנצריכה לגופה בשבת במקום חולי? אומר רב שכטר, מכאן ראיה שיש הבדל בין גזירוס דרבנן כגון מוקצה או אמיר ליעקב לבין מלאכה דרבנן. כי מה החיסרון כאן במלאכה שנצריכה לגופה? החיסרון הוא רק מצד דעתו ולא מצד עצם הפעולה היבשה כפי שאנחנו רואים אותה, כפי שהיא ניכרת לעין בנוגע לפעולה גופי מלאכה ממש. אלא מה, הוא חופר גומה ואין הוא צורך אלו יפרו, אבל מבחינת החפירה בקרקע הוא עושה גומה בקרקע, יש כאן מלאכס חרישה ממש. אז ממילא עליב דרב שמעון הוא פטור ומותר מן התורה, וחכמים קבעו כאן מלאכה דרייסה, ולכן אין להתיר מלאכה שנצריכה לגופה עליב דרב שמעון במקום חולי. אבל כאן הוא אומר חידוש עצום. מה הדין של מלאכה כלאחר יד, כלאחר יד בשבת לצורך חולה? אז הוא אומר כאן המשנה ברורה בשין חוף חט בספקות הנונדלת פוסק, דווקא מלאכה דרבנן על ידי שינוי מותר לחולה שאין בו סכנה, דשבות במקום חולה שורת. ודעת רב שלמה זל, הרב שולחן אורך, רב שני זל מילדי בשולחן אורך שין מם היי, וכן דעת הגליטל במלאכס תוכן, ואפילו במלאכה דאורייסה כלאחר יד שורי במקום חולה שאין בו סכון. שואל רב שכטר, מה הגדר של שינוי של שלא כדרכו לגבי שבת? עכשיו, אם לא שכחתם, למדנו מהסוגיה בפסוחים חוף ה' שרבינה לקח אורלו, ולשם רפואה הוא עשה שמירינג על ביתו שהיא הייתה חולה עם אורלו, כי זה אורלו שלא כדרך הנעוסם. אם כן, שלא כדרך הנעוסם הוא גזירה ולא איסור. אין כאן מייסה עבירה של הנעמי אורלו אפילו מדרבנן, אלא שהיא פעולה בצורה אחרת לגמרי. אומר רב שכטר שייתכן שהוא הדין והוא הטעם לגבי שינוי בנוגע לשבת שלא כדרכו. הרי השינוי קובע שהפעולה נעשית באופן אחר, באופן שונה לגמרי. אז ייתכן שאין כאן איסור דרבנן, מלאכה דרבנן, אלא איסור משום גזירה. וכך יש להסביר שיטת הרב שולחן אורך ושיטת עגלי טל, שהם מתירים אפילו במלאכה דאורייתא אם הוא עושה אותה שלא כדרכו לצורך חולי. למה? כי מלאכה שלא כדרכו, אף על פי שהיא אסורה מדרבנן, אינה אסורה משום צורס מלאכה, אלא משום גזירה בעלמא, וגזירה מותרת לצורך חולה שיש פה סכנה. אומר רב שכטר שזה תלוי מהו הפטור. אז בנוגע, הוא אומר ככה, בנוגע לשלא כדרכו, הפטור הוא משום חיסרון מלאכת מחשבת. דהיינו, התורה קבעה צורה מסוימת של מלאכה, ואם הוא עושה אותה בצורה אחרת, זה לא נחשב לחשיבות, חסר פה בחשיבות, זה לא מלאכת מחשבת. אם כן, יש כאן שינוי מהותי, ולכן שלא כדרך, או בדרך שינוי, מותר בכל, משום שאין לו גדר אלא של גזירה ולא של מלאכה. מה לגבי הגדר של מלאכה שאין צריכה לגוף? האם המלאכה שאין צריכה לגוף על ידי רב שמעון היא פטורה מדין מלאכת מחשבת? אז הוא אומר שלא רק בקלח היד, אלא גם בנוגע לשלו, בנוגע לאין צריכה לגופו, גם כאן הפטור הוא משום חיסרון מלאכת מחשבת. איך הוא יודע זאת? אז הוא מביא פה רש"י ובעל המאור. מה סוברים רש"י ובעל המאור? אז זה סוגיה במסכת שבת. רק שנייה אחת. בפרק במה מדליקים בשבת החופתת אסור לחבות את הנר אפילו בשביל חולה שאין בו סכנה. עכשיו כיבוי נר הוא מלוך שאין צריך לגוף, הוא לא צריך את הפחם, ואף על פי שכיבוי הנר המלוך שאין צריך לגוף מכל מקום היא אסורה בשבת לצורך חולה. כך כתוב בסוגיה בפרק במה מדליקים. אבל בפרק שמונה שרוצים בדף קז עמוד ב' מותר לכתחילה להפיס מורסה בשבת. איך אומרים מורסה בעברית? אבל איך אומרים פימפל בעברית? הדבר שיש פה את המוגלה, הדבר מסביב, איך זה נקרא? באנגלית זה... איך זה נקרא?
שלפוחית.
שלפוחית, וואו. זה נשמע לי כבן יהודה. והמילון של בן יהודה, הוא רצה להמציא עברית אמיתית כביכול. אבל בכל זאת, מפיס מורסו, אז הדין הוא שבמפיס מורסו, שהוא גם כמלוכה שנצריך לגופו,
כי יבלת זה יבש, השלפוחית.
יבלת זה יבש, אוקיי. אז עם כל מקום לכתחילה מותר להפיס מורסו בשבת כדי להוציא ממנו לך, כי הרי הוא לא מתכוון לגוף האור שלו, הוא לא מתקן את הגוף, אלא הוא רק רוצה להוציא את הלכו. מלוך שאין צריך לגופו במקום צער לא גוזרו בי רבונה. עכשיו אנחנו מניחים פה לצורך הנושא שלנו היום שמקום צער הוא שווה כמו חולה שאין בו סכון. אולי פעם נבדוק את הדבר הזה, אולי יש חילוקים דקים ביניהם. אז אם כן, יש פה לכאורה סתירה בין שתי סוגיות. אסור לחבות הנר לצורך חולה, ומותר להפיס מורסו להציל אותו מצער. עכשיו בשני המקרים, גם במקרה של כיבוי הנר וגם במקרה של מאפיס מורסה, יש לנו דוגמאות של מלוכה שאין צריך לגופה. אז השאלה נשאלת, האם התירו חכמים מלוכה שאין צריך לצורך חולי או לא? ויש כאן סתירה בין שתי סוגיות. אומר המאירי בפרק במה מדליקים שעיקר ההלכה היא כהסוגיה בשמונה שרוץ, במלוכה שאין צריך לגוף מותרת במקום חולי שאין בו סכנה. אז לפי דרכנו, מלוכה שאין צריך לגוף לפי המאירי, על פי הסוגיה של מאפיס מורסי, בעצם גזירה דרבנן ולא מלוכה דרבנן, לא כמו שאמרתי לפניכם. והודו אסור לחבוס סנר בשביל חולה שאין בו סכנה, הסוגיה בפרק שמונה שרוצים, המאירי מציע שלוש אפציות, שלוש אפשרויות. אז אני לא יודע אם ניכנס לכולם עכשיו, אבל אולי נזכיר אחד מהם שהוא באמת מאוד מאוד מעניין. הוא אומר רק מותר לעבור על גזירות אם הפעולה עצמה מרפאת את החולה. כגון מפיס מורסו ומוציא ממנו לך, מה שאין כן לחבות הנר, הוא לא עצם הריפוי, ולכן לא יתיר. אוקיי, יש פה המון דברים לחשוב עליהם. עכשיו, יוצא ככה, שעדיין לא מצאתי פה את הרשי, כנראה ש... דילגתי על הרשי פה, כי יש פה המון חומר. אז לדעת רשי, רק שני אחת, חולב בשבת, אסור משום דישו. אולי זה הרשי? תנו לי דקה אחת, רק שני אחת. המאירי הבנתי, אבל מה... אוקיי, בסדר. אז הרשי ותוספות במסכת שבת אף עין ה' נחלקו מהו הפטור שהמלוכה שנצריכה לגופה. לדעת רשי, מלוכה שנצריכה לגופה פטור משום חיסרון מלאכס מחשבס. ואילו לדעת התוספות יש חיסרון אחר, אין הדומיה דמשכן. אוקיי, זה נושא בפני עצמו, אבל על כל פנים תוספות יש להם הרבה הוכחות שבעצם הפטור של מלאכה שנצריך לגופה אינו משום חיסרון מלאכס מחשבס. יש כאן מלאכס מחשבס, אבל אין עוד דומיה דמשכן, יש כאן עוד דין בפני עצמו לפתור אותו, דין מיוחד. אז יוצא ככה, לפי רשי ועוד ראשונים מביא פה בעל המאור, הפטור של מלאכה שנצריך לגופה הוא משום מלאכת מחשבת, ולכן ייתכן שבמלאכת חובל ומעביר שמקלקל חייב במעביר וחובל, משום שאין פטור של מלאכת מחשבת בחובל ומעביר, אז ייתכן שגם רב שמעון יודע שבחובל ומעביר הוא חייב על מלאכת שנצריכה לגופה. זה הליבה לשיטה אחת. מה שאין כן הליבה לתוספות, הרי הפטור של מלאכת שנצריכה לגופה משום שאינו דומה למשכן, אבל בעצם הוא מלאכת מחשבת, יש לו חשיבות של מלאכה, אבל יש פטור של אין הדומיה דמשכן. הנה אליבא דרשי, עוד מעט נסיים, אליבא דרשי הוא בעל המאור, דמלאכה שנצריכה לגופה מותרת מן התורה מפאת חיסרון במלאכת מחשבת, ניחא דברי המאירי, שהמאירי סובר כפי הסוגיה בשמונה שרוצים שיש היתר במלאכה שנצריכה לגופה לצורך להציל אותו מצער, משום צערה לא גוזרו בי רבונן לגבי מפיס מורסה שהיא מלאכה שנצריכה לגופה. כי אם הפטור משום מלאכת מחשבת, אז מדורייתא אין כאן מלאכה בכלל, כי מלאכה, מה ההגדרה של מלאכה? איך נתאר את המלאכה? מילת התיאור של מלאכה היא מחשבת, ואין כאן מלאכת מחשבת, אז זה לא נחשב למלאכה. אלא בתור גזירה מעלמא, חכמים גזרו במלאכה שנצריכה לגופה. לכן יש להתיר משום רפואה מלאכה שנצריך לגופה כדוגמת מאפיס מורס, אבל בתנאי כפי שהמאירי קובע שזה צריך להיות בגוף הפעולה לעומת כיבוי. אבל לדעת התוספות דפטור דאין הצריך לגוף הוא דין בפני עצמו, ולא משום שחסר בשם של מלאכת מחשבת, יש לומר דדינו כמלאכה גמורה מדרבנן, כמלאכה גמורה מדרבנן, כמו שדיברנו על חליבה בבהמה, שאף על פי שבהמה איננה או גידוי קרקע, מכל מקום לא אסרו חכמים, לא אסור אלא מדרבנן, מכל מקום במקום חולי לא התירו, אלא דווקא ביניקה התירו, אבל לא בחליבה ממש. ולמה? כי החיסרון של גדולי קרקע לא מפקיע את השם מלאכה מדרבנן, ולכן היא מלאכה מדרבנן, והוא הדין והוא הטעם לגבי מלאכה שאינה צריכה לגופה, שהיא גם כן מלאכה גמורה דרבנן על ליבה דרשי, משום שרשי אומר שהחיסרון פה, סליחה רק שנייה אחת, לא 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 אני טעיתי, רשי הוא זה שסובר שחולב כדרכו בבהמה אסורה מדרבנן ולא התירו במקום חולי, משום שחליבה אף על פי שאיננה בגדולי קרקע, מכל מקום שם מלוך עליה מדרבנן ולא אבי סתם גזירה דרבנן. מה שאין כן לגבי מלוך שאין הצריכו לגופה עליו דרשי שפטור מדין מלוך שאין הצריכו לגופה מדין מלאכס מחשבס, אז אם אין כאן מלאכס מחשבס אז אין כאן מלוך דרבנן אלא איסר דרבנן. ובזה נסיים, הוא אומר ככה, עין רן, סוף פרק י' דשבת, דמשמע מדבורוב, דבטולדו, שאין הצריך לגופו, לכולי אלמא, דהיינו אפילו לרב יהודה שחולק רב שמעון, לאו דאורייתא היא. דטולדו אינה קרויה מלאכה, אלא מפני שעושה אותה לשם אותה תכלית של האב. ובאין הצריך לגופו, הוא לא עושה אותה לשם תכלית, ולכה בכלל סיבה לדון על מעשה זה כדין מלאכה. אז אם כן יוצא כאן חידוש עצום, שאפילו אם נאמר שלפי שיטת התוספות מלאכה שנצריכה לגופה אסורה בשבת לצורך חולה, משום שמלאכה שנצריכה לגופה כן נחשבת למלאכה דרבנן, במה דבר אמור בי אב המלאכה, אבל לא בתולדה, כי התולדה איננה אלא אופן אחר של האב. ומה קובע שהתולדה היא תולדה והיא אופן אחר של, של האב? התיקון. ומילא אם אין לו כוונה לשם התיקון, אז כולם לא פליגי, אומר הרן, שאין כאן איסור דאורייתא, ואם כן רבנן אסרו אותה רק בתור גזירה ולא בתור מלאכת דרבנן. אוקיי רבוסי, נעמוד פה, יש עוד אריכות דברים, אבל אז בינתיים ראינו כמה וכמה סוגיות היום, במיוחד ובהדגש של לימוד בעיון על ענייני שבת מדרבנן, שיש בדינים דרבנן בשבותים בשבת שני גדרים ושני סיווגים, שתי סוגים, יש מלאכה דרבנן ויש גזירה דרבנן. ונפקא מינה לגבי חול שאין בו סכנה, שחז"ל הטילו רק גזירות דרבנן ולא מלאכות דרבנן. עוד נפקא מינה לגבי החקירה של רב עקיבא איגר, אם יש לו דין של מומר מדרבנן, אם הוא עובר בפרהסיה על איסור דרבנן בשבת, וזה יהיה תלוי אם הוא עובר על מלאכת דרבנן, כגון מלאכת שאין צריך לגוף על ליבת התוספות, או מלאכת דרבנן בחליבה בשבת שלא בגדולי קרקע וכדומה, אז אין לו דין של, יש לו דין של מומר, מה שאין כן אם זה רק גזירת דרבנן, כגון כלאחר יד ומלאכת שאין צריך לגוף על ליבת רש"י שהוא פטור ממלאכת מחשבת, ואין כאן שם מלאכה כלל אלא גזירת דרבנן, וכן כל ארבעת הגזירות שהזכרנו בתחילה, משמיע כל איסר אמיר לנוכרי, רפואה וכן מוקצה, בכל אלו אין לו דין של מומר לכל תור כולו מדרבנן, משום שהוא רק עובר על איסר גזירה, ולכן כל אלו הם מותרים לצורך חולה שאין בו, אין פה סכנה. ואם תשאל אותי האם נאמר שבות תשבות, אז זה תלוי, אם מדובר בגזירה, שבות תשבות יהיה גזירה לגזירה, אבל אם נאמר שזה מלאכת דרבנן, חכמים החשיבו והדריגו את זה להדרגה של, שדרגו אותו לגיל שדרוג של מלאכת דרבנן, אז ייתכן שאפילו שבות למלאכת דרבנן תהיה אסורה בשם. עד כאן.
ענף כמידה שדיברנו עליו היום בין מלאכה לבין הגזירה, זה אותו ענף כמידה שדיברנו אתמול שמלאכה שיסודה מן התורה.
כן, אני חושב שזה מקביל מאוד. אתמול דיברנו שתוספות מחדשים בחולין שנשקטו בעזור על ליבד רב שמעון שהוא מותר מן התורה, התורה לא אסרה חולין לשחוט חולין בעזור לפי רב שמעון, אין מקור לזה לפי רב שמעון. אלא חכמים עשו אותו, אז תוספות מחדשים שהוא יקדש אישה בחול שנשתו בעזורה, חיישינו לקידוש. מקשה תוספות הרי, זה סוטה את הדין בפסוחים, הסוגיה בפסוחים דף זין, שמקדש בשולס דרבונה, דהיינו בשש שולס לומר בחומץ דרבונה בפסח, אין חוששים לקידושין. אומר תוספות שיש שני סוגים של איסו דרבונן. יש איסו דרבונן שהוא בעצם הרחבה של ושם של איסו תורה. למשל יש חמץ משעה שביעית שהוא אסור מן התורה, משעה שישית חכמים עסקו אותו בתור חמץ. והבסקרוב כאן מוסיף ששעה חמישית אינו דומה, הוא רק גזיר דרבונן ולא איסו דרבונן. ו... יש כאן חול שנשקטו בעזור שאין לו עיקר מן התור, זה לא הרחבה של דין תורה, אלא זה איסור חודש בפני עצמו עם שם בפני עצמו. וכאן עובר תוספות שאין כאן שם איסור בגוף החפץ להפקיע את הממון לגבי קידושין, ולכן חשיבו לקידושין. עובר תוספות וכן לגבי מוקצה הדין הוא שמבטלין איסור לכתחילה, הסוגיה בבית סדף דלת שראינו אתמול, מה שאין כן בפירוס בשאר פירוס אילן לתשובה אסור ואין מבד לניסו לך תחילו. אומר תוספות מה נפקי מין ומה הבדל ביניהם, כי שער פרסי הוא רק הרחבה של תירוש ויצר שהוא תרומה דור רייסו, מה שאין כן מוקצה זה דבר שאין לו עיקר מן התורה, חכמים המציאו אותו והוא איסור חודש בפני עצמו. אוקיי רבו סי.